שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. כמעט מדי יום מגיע דיווח על מותו של בכיר איראני אחר. אחד הורעל, אחד קפץ או נזרק מהגג, אחר חוסל מהאוויר. יוסי מלמן יסביר לנו על השינוי במדיניות הישראלית כלפי איראן, ואם יש לה בכלל תכלית. אחר כך נהיה בכנס השמרנות שנערך בירושלים, בנוכחות 1200 איש. אחד הדוברים שם היה גדי טאוב. איתו ננסה להגדיר מהי אותה שמרנות ישראלית, מה הבאנו מאמריקה, למה הילד שקד יפסה אותה שמרנית, ואיך בסוף הכל מתחיל ונגמר בבנימין נתניהו. חיים לוינסון הצטרף אליי לשיחה הזאת. ולבסוף, שלחנו את ענת ג'ורג'י לאכול אבטיח. זה היה יקר ולא טעים. מדען האבטיחים, אלי פליק, יפרט מה קורה עם הפרי הישראלי האהוב.
שני מדענים בכירים מתו ביממה האחרונה בנסיבות מיסטוריות. האחד מדען איראני שעסק בפיתוח אמצעי לחימה, והשני השתייך לתוכנית הגרעין האיראנית. האופוזיציה במדינה טוענת אף שאחד מהם הורעל, דיווח שמידת האמינות שלו אינה ברורה. אלו מצטרפים לדיווח מהשבוע על מדען נוסף, שלישי, שנפל מגג ביתו ליד טהרן.
חיסול רביעי בתקופה האחרונה של בכיר במשמרות המהפכה באיראן. הפעם מדובר במהנדס בתעשייה האווירית בטהרן. ישראל הרשמית.
אנחנו פותחים איראן, שלום יוסי מלמן.
שלום ליאור.
כמה שנים אתה מלווה כבר את התחום הזה?
את המודיעין? 40 שנה.
אז אתה זוכר גיבול כזה? כל יום איזה מדען איראני אחר או בכיר במשמרות המהפכה מחוסל בדרך יצירתית כלשהי? אני לא זוכר דבר כזה.
לא, זה חריג מאוד. קודם כל, החיסולים התחילו נגד מדעני גרעין, נדמה לי ב-2009, 10 עד 12, ואז הייתה הפסקה.
אז מה קורה עכשיו?
אני קורא לזה תורת הכאוס. כנראה שממשלת ישראל, בהנהגתו של בנט, אבל על פי תוכנית של ראש המוסד דדי ברנע, באישור של הרמטכ"ל כוכבי, החליטו בעצם לפעול לכל אורך החזית ולא רק נגד מדעני גרעין.
זאת כל מטרה שהם מזהים מיד מחוסלת כשאפשר.
בתחומים מאוד מיוחדים. אם בעבר האסטרטגיה, המאבק החשאי, היו נגד תוכנית הגרעין של איראן, לכן חיסלו מדעני גרעין, פגעו באתרי גרעין, עכשיו פוגעים גם במי שמחולל פיגועי טרור. הדוגמה זה אותו קולונל חודיירי, שחוסל, הוא היה אחראי מאז 2012 על ייזום ותוכניות של כמעט 50 פיגועים.
אז לקח 10 שנים להגיע אליו, או פשוט...
לקח הרבה זמן להגיע אליו, וגם זה מעיד על שינוי המדיניות. עד אז לא חיפשו לפגוע על אדמת איראן במי שאחראי על טרור.
במקרה זה גם ישראל די הדליפה לניו יורק טיימס שהיא חיסלה אותו.
לא רק לניו יורק טיימס. היה מין, איך נאמר את זה, מקורות ישראלים ידעו למסור מידע מי האיש.
שזה בניגוד לעבר, שתמיד לא לקחו אחריות, התרחקו פה, די אמרו זה אנחנו.
בניגוד לעבר, אבל בתקופת יוסי כהן כן הייתה התרברבות ורמיזות על שאנחנו עומדים מאחורי פעולות ומבצעים חשאיים באיראן, אבל עכשיו יש החלטה חדשה של דממה. לא לוקחים אחריות, אך כנראה התעשתו, אבל בנוסף לתרגות של תוכנית הגרעין ואחראים על טרור, כוח הלקוט של משמרות המהפכה, יש גם פגיעות חוזרות ונשנות במערך הכתב"מים, כלי הטיס הבלתי מאוישים של איראן, וגם במערך הרקטות והטילים של איראן. כלומר, יש פה ניסיון לפעול נגד כמעט כל מה שזז. אני חושב שזו אסטרטגיה שגויה, כי תפסת מרובה, לא תפסת, לא ברור לי מה התכלית של העניין הזה. אולי יש מחשבה בנוסח משחק כדורגל, כשקבוצה הולכת להפסיד ואין לה יותר כלים לנצח את המשחק, אז היא מגביעה לרחבה כדי לעשות מאומות.
אז מה זה אומר? אבל בוא תנסה להסביר לנו שישראל איזושהי חוליה שמה כבר הייתה לקראת הסוף, כנראה חצי נחשפה, אז סיימו את העבודה והוציאו אותה?
לא, ברור שיש תשתיות עמוקות מאוד באיראן. ברור שכל המבצעים האלה על אדמת איראן, להבדיל מפעולות בסוריה או בלבנון, הפעולות על אדמת איראן מבוססות על מודיעין מאוד מאוד מדויק. כלומר, יש שם תשתית רחבה מאוד של לוחמים, סייענים, מחסני נשק או אמצעי חבלה, מכוניות שנמצאות שם, וכל זה מאפשר את הפעולה הזאת שבאמת משפילה, פוגעת ומערערת את הביטחון העצמי של האיראנים. אין בכך ספק, אבל השאלה היא, מדוע גם מנסים לפגוע נגד כוח אל-קודס באדמת איראן, כאשר אנחנו יודעים שבסך הכל הם חלק ממשמרות המהפכה. או מדוע מנסים לפגוע במערך הכתבאמים, כאילו האיראנים לא ימשיכו לייצר כתבאמים. אז אם הכוונה היא להטיש ולנקום ולשבש ולסכל, בסדר, אפשר לעשות את זה, אבל השאלה היא בסוף, מה משיגים? האם זה ירתיע את איראן? האם זה יחליש אותה? ראש הממשלה בנט, בשם מקור מדיני, כבר לפני כמעט שנה, באוגוסט, דיבר על נוסחה שהוא קרא לה מדיניות אלף החתכים. זה מושג שבא בכלל מסין הקיסרית, לגרום לסבל ולעינויים קשים מאוד ובאיטיות. אז מה ישיגו העינויים הקשים האלה והסבל שמושט על איראן? האם הם יפילו את המשטר? אני לא חושב.
פיגירי ג'די מסולין אמניתי מורד תאקיד מן הסט ו תרדיד נדורם כאנתגום خونه پاک این شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است.
אנחנו מצפים גם לתגובה איראנית, לפחות זה הדיבור של מנגנוני הביטחון הישראלים נכון לכרגע.
כן, אבל זה כבר חלק ממשוואה כמעט קלישאית. כל פעם שישראל מבצעת פעולה והיא מצליחה בדרך כלל, אז האיראנים מאיימים לנקום, אבל בסך הכל הם נכשלים. הם לא מצליחים במבצעי הנקמה שלהם. אבל השאלה שנשאלת, האם זה לא ידרבן אותם, לדוגמה, לעשות דווקא, לא רק לבצע פיגועים נגד ישראל, כי את זה הם יעשו בין כה וכה, הם לא זקוקים לכל מיני המטלות או תירוצים כדי לפגוע בישראל, כמעט בכל מקום, לחטוף ישראלים, להתנקש בישראלים באירופה. אני עצמי הייתי קורבן לניסיון כזה, להביא אותי למדינה לשוויץ.
כן, קיבלת אימייל, בוא תבוא לאיזה אירוע, ואחר כך התברר שזה פייק, ואולי היו חוטפים אותך.
כן, אני לא הייתי יחיד, היו עוד כמה אקדמיים, והיה שר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון, מישהו גנב זהות של חוקר שוויצרי, דוקטור, במכון מכובד בשוויץ, באוניברסיטה ידועה בשוויץ, והזמינו אותנו לכינוס. אני עליתי על זה מהר מאוד ודיווחתי לשבק. אז יש ניסיונות חטיפה, האיראנים כל הזמן פועלים וינסו לפעול. אז זה פחות בעייתי. הבעיה הגדולה היא שההרחבה הזאת של האסטרטגיה הישראלית נגד איראן עלולה לגרום לאיראנים לנסות להגביר את מאמצי הגרעין שלהם, את המאמצים שלהם לבנות מערך כלי טייס בלתי מאוישים, ולשפר את הרקטות.
טוב, אולי דווקא מהצד השני, אנשים יחששו אם אני מדען גרעין באיראן, אני מפחד עכשיו הולכת לעבודה או לצאת מהבית, כי אולי אני הבא בתור.
נכון, אבל החשש הזה היה גם ב-2012.
אבל עכשיו שכל פעם החבר שלי מפה חוסל, והחבר משם חוסל.
תראה.
ואחד קפץ פתאום מהגג, שזה נכון, גם סיפור ביזרי.
החשד הוא שזה שמייחסים לו התאבדות...
קפץ או הוקפץ.
כן, הוא שהוא אולי, אולי, אולי שיתף פעולה עם ישראל ומסר מידע על אותו קולונל, גם הוא היה קולונל, אותו קולונל בכוח אל-קודס, חודיירי, שישראל חיסלה. זה דוגמה לכאוס, נקרא לזה חיובי, כי זה מערער את המשטר והם חושדים בכל אחד, והם אומרים מי הבוגד הבא. אז זה חלק מלוחמה פסיכולוגית, אבל בעבר ישראל חיסלה מדענים, חיסלה את ראש תוכנית הגרעין הצבאית של איראן, פחיר זדה, רק לפני פחות משנתיים, בערך כשנתיים, במבצע נועז,
מטורף, יצירתי. מטורף, עם מכונות עירייה.
יצירתי.
רובוטים.
עם רובוטיקה, יפה מאוד. אבל התוכנית הגרעין נבלמת, נעצרת. להפך, איראן היום קרובה יותר להשארת אורניום ל-93%, שזה חומר בקיע לפצצה, יותר ממה שהייתה קודם לכן. למעשה, מבחינת תוכנית הגרעין האיראנית, השלב הזה של השארת אורניום הושלם, כי איראן יודעת לשלוט בהשארת אורניום גם עד 93%. יש עוד שני שלבים שהיא צריכה לעבור אותם, וזה להרכיב את הפצצה, שרשרת הפיצוץ, ולהרכיב אותה על טיל. היא עדיין לא שם.
אז מה זה, רק שוויץ ישראלי? רק להגיד אנחנו יכולים ולהראות שהיום זה מת, מחר זה מת, מחרתיים אולי ההוא?
אני באמת הייתי רוצה לדעת, מקבלי ההחלטות בישראל, שיסבירו.
טוב, לא יסבירו, אתה מכיר אותם.
מה התכלית? נכון, מה התכלית? האם יש להם אסטרטגיה?
אבל מה הם אומרים לך בשיחות שאתה מקיים איתם?
הם אומרים שהם משנים את כללי המשחק.
שמה? שאף אחד לא ירגיש בטוח?
בדיוק, משהו כזה. לא תוכנית הגרעין האיראנית, לא האחראים על פיגועים מחוץ לגבולות איראן, בעיקר ברחבי העולם, תימן, עיראק, סוריה כמובן, אבל בעיקר כי הם מכוונים נגד ישראלים, או יהודים, וגם נגד מערך הטילים ומערך הכתבאמים. בסדר, אז נצליח לשבש, לעכב קצת. הנימוק הנגדי של ישראל הוא, מתנהלת פה מלחמה חשאית, ובמלחמה, כמו במלחמה, בפעולות חשאיות. זה מוציא את האיראנים מדעתם, אבל האם זה יביא לאיזשהו שינוי או לחולל, על פי תיאוריות הכאוס, או תיאוריות משק כנפי הפרפר?
פרפר במקום כלשהו משפיע על מזג האוויר במקום אחר.
נכון, ואז מתרחש האירוע הגדול. ומה יכול להיות האירוע הגדול?
אולי פילת המשטר.
לפילת המשטר. אבל המשטר לא נופל נכון. בסדרה של פיגועים. משטרים נפלו כתוצאה מקריסה פנימית, משחיתות, מריקבון, מזה משבר כלכלי, מזה שהמונים יוצאים לרחובות. זה מה שקרה באיראן, אגב, כשחומני עלה לשלטון.
כשהשאה נפל.
עכשיו, אם בישראל משתעשעת ברעיון של הפלת משטר, היא צריכה ללמוד שאפילו ה-CIA הגדול שהצליח פה ושם להפיל משטרים...
ברוב המקרים הוא לא הצליח.
נכון. וישראל רצתה להחליף משטר או למנות משטר כלבבה בלבנון החודש לפני 40 שנה.
מלחמת לבנון הראשונה.
נכון, המליחו את בשיר ג'ומייל. מה הייתה התוצאה? כישלון מוחלט. ולכן החלפת משטר היא חלום באספמיה. איראן היא מדינה גדולה, עם גאווה, עם היסטוריה. זה לא יקרה.
גם מחלת הסכם הגרעין עם איראן, זה נראה שזה מתרחק כבר המסע ומתן הזה הארוך בהיסטוריה, והאמריקאים כנראה כבר איבדו תקווה.
האמריקאים איבדו תקווה והאיראנים לא החליטו. הם פשוט כלואים בין שתי גישות, אחת גישה של גאווה לאומית, ולכן הטריגר שגרם להם להגיד אנחנו לא הולכים להסכם הזה, שהוא כמעט גמור, זה שהם השאירו את משמרות המהפכה על רשימת הסנקציות.
זה היה לחץ ישראלי מאוד גדול בכיוון הזה על האמריקאים, כן, לא יודעת כמה זה עזר.
האמריקאים לא נלחצים על ידי ישראל. האמריקאים הגיעו למסקנה הזאת כי יש לחצי מבית, כי הייתה התנגדות לביידן בקונגרס להסרת המשמרות המהפכה, כי בסופו של דבר המשמרות המהפכה וכוח על קוץ פעלו גם נגד יעדים אמריקאים, גרמו למותם של מאות אמריקאים בעיראק ובמקומות אחרים. ולכן הם עדיין על הרשימה, ההסכם הזה סיכויה קלושים ביותר שהוא יושג, יוחזר. איראן מתקדמת בקצב משלה לתוכנית הגרעין. אני עדיין חושב שהיא לא רוצה לשבור את הכלים, היא לא רוצה להרכיב נשק גרעיני, אבל אולי הפעולות האלה של ישראל
יעשו את האפקט ההפוך ודווקא ידרבנו אותם לזה.
נכון, נכון מאוד.
יוסי מלמן, תודה רבה.
תודה לכם.
הימין בהחלט יכול לחזור לשלטון בלי ימינה ותקווה חדשה. אבל הוא לעולם לא יוכל לחזור לשלטון בלי הבוחרים של ימינה ותקווה חדשה. כי הם לא הולכים לשום מקום. מה מעניין את הבוחרים האלה, את 300 אלף האיש האלה? זו השאלה של השנה הקרובה והעשור הקרוב בחברה הישראלית.
1,200 אנשים הגיעו לכנס השמרנות שנערך בבנייני האומה בירושלים לאחרונה. אורח הכבוד היה עמית סגל. עכשיו אנחנו ננסה להבין על מה דיברו בכנס הזה, מה הנושאים המרכזיים. איתך גדי טאוב, שאפילו היה שם בפאנל, נכון?
כן, אני יודע בעיקר על הפאנל שלי.
בעיניי הוא אורח הכבוד, לא עמית סגל ולא שום דבר.
ברור, זה חיים לוינסון שמרים פה.
גדי טאוב, ספר אחד. בנושא השמרנות.
אז אנחנו חילקנו את השיחה הזאת לכמה נושאים, הצגנו לך אותם מראש, נדבר על השמרנות הישראלית, במה היא דומה לאירופית, לאמריקאית באופן כללי, מה זה שונה מהמיביזם, הטרמפיזם וכו'. מה נתחיל? איזה נושא אתה רוצה?
אני חושב שצריך להתחיל ממה זה שמרנות באמריקה, כי מנסים להיווה מפה שמרנות אמריקאית. ושמרנות באמריקה זה קונספט בעייתי מלכתחילה, בניגוד לאירופה. כי אם אתה באירופה, אתה יודע מה זה אומר שאתה שמרן. אתה נגד המהפכה הצרפתית בגדול. וכשמייבאים את אדמונד ברק, אבי השמרנות האירופית, לארצות הברית, אז נוצרת סתירה, כי שמרנות זה מסורת. והמסורת של ארצות הברית היא המהפכה. אז מה קורה? אדמונד ברק בעצמו תמך מהמהפכה האמריקאית, הוא תמך מהסיבה שבארצות הברית, בניגוד לצרפת, החירות שהתבטא אחר כך בממשל רפובליקני, היא המסורת. בניגוד לצרפת, ששם הייתה המלוכה, הייתה המסורת ו... כפו את זה עליה. אז השמרנות באמריקה סובלת מסתירה פנימית. זאת הסתירה הראשונה.
אבל זה לא בעיקר בארצות הברית בעת הפלות עכשיו, נשק, כל הנושאים האלה, טרמפיזם שנגיע אליו בטח.
אז השאלה איך מגיעים משמרנות לאג'נדות, ואני אומר, השאלה הזאת היא לא פשוטה. וכדי להבין מה הלך הנפש הכללי של השמרנות האמריקאית, אז צריך להבין שהשמרנים האמריקאים מצאו את עצמם בעולם שבו המסורת היא מהפכה, שאינדיבידואליזם זה האמונה היסודית, ושקפיטליזם זה כמעט דת. כל הכוחות האלה הם כוחות צנטריפוגליים, הם כוחות מפוררים. אז השמרנות האמריקאית התגבשה מסביב לשלושה חישוקים, כי היא שאלה את עצמה איך מונעים מהחברה מלהתפרע ולהתפרק.
להפוך לליברלית מדי אולי.
זה גם לא פשוט, מפני שהמסורת היא ליברלית, וגם השמרנים הם ליברלים. צריך להבין שהשמרנים האמריקאים הם ליברלים ביסודם. הם בעד אינדיבידואליזם, הם בעד שוק חופשי. אז איך בהינתן הדברים האלה אתה בכל זאת שמרן? מהם החישוקים שימנעו מהחברה הזאת להתפרק? הרי קפיטליזם זה כוח פורע סדר. זה כוח חדשנות ומהפכנות מתמדת.
החזק זוכה.
אז התפיסה שהשמרנים האמריקאים אמרה, יש שלושה חישוקים שיכולים להחזיק את החברה יחדיו. והחישוקים האלה הם אלוהים, הלאום והמשפחה. אז הסיסמאות הבסיסיות של השמרנות האמריקאית הם אלה. בתוך המסגרת הזאת צריך לשאול איך היא מגיעה לכל העמדות שהיא מגיעה. אבל במעבר של השמרנות מאמריקה לישראל, יש עוד שני פילטרים. אחד זה שיהודים אמריקאים חושבים ששמרנות זה קונסרבטיב. זאת אומרת שהקונסרבטיב של הדוסים זה השמרנות של האמריקאים. וזה לא בדיוק אותו דבר. אתה מקבל כיפה סרוגה ואיין רנד. משהו כזה. כיפה סרוגה ושוק
כן,
חופשי.
כן, זה השילוב בדיוק.
וזה מגיע אלינו. ומה שניסיתי להגיד בכנס, שזה ניסוח לא מספיק של שמרנות עבור ישראל. שמי שבאמת שמרנים בישראל לא כל כך היו בכנס. בכל זאת, השמרנים בישראל, הליכוד. המזרחים שמצביעים לליכוד. ויש לזה סיבה, לדעתי, עמוקה, שבעדות המזרח לא היה השבר של תנועת ההשכלה, ולכן לא נוצר סכסוך בין הלאומיות לבין הדת. ואז השמרנות שנוח לה עם עצמה, היא בעיניי הציבור הגדול שמודר מממשלת ההדרה והאיחוי.
ממשלת בנט,
ממשלת,
כן. בנט לפיד,
ממשלת
כן.
לפיד, בו. וגם לא הגיעו בהמוניהם לכנס, ולא ראיתי שמיוצגים בהמוניהם.
אבל הילד שקד זה לא שמרנות? זה תמיד היה הפנים של השמרנות הישראלית.
הילד שקד זה לא שום דבר.
למה?
מפני שהילד שקד זה אופורטוניזם. היא ניסתה לסגור את ישראל היום, ניסתה לסגור את מידה. אם שואלים על אג'נדה של השמרנות, אז הילד שקד זה האויבת של האג'נדה של השמרנות, ותמיד הייתה האויבת, אנחנו פשוט לא שמנו לב. כי השמרנות הישראלית, אם יש משהו שהיא צריכה להתרכז בו, זה להחזיר את הדמוקרטיה מהמחטף של מערכת המשפט. והילד שקד עשתה רוח וצלצולים על מינוי שופטים שמרנים, והגנה על התעצמות כוחה של הפרקליטות לממדים שאנחנו רואים אותה בהם היום. זאת אומרת, להגיד על הילד שקד שהיא שמרנות, אני לא רוצה להגיד שהיא אנטי-שמרנות.
לא, אבל למשל אחד הנושאים המרכזיים בשמרנות זה השלטון הפקידים מול הנבחרים. גם הילד שקד אומרת את זה כל הזמן. גם גדעון סער, אגב, וכמובן הליכוד.
השאלה זה לא כל כך מה אומרים, השאלה מה עושים. הילד שקד היא זאת שאפשרה את התעצמות הפרקליטות תחת המשמרת שלה במשרד המשפטים. היא השאירה את הצוותים שהיו קודם, מאמי פלמור ועד דינה זילבר, היא זאת שהייתה משתפת הפעולה המקורבת של שי ניצן. אז בוא, וגדעון סער עכשיו מינה יועצת משפטית חדשה.
גם לא טובה?
שאמרה לתביעה שלא אפסו הסיכויים להרשיע והם יכולים להתעודד.
טוב, אתה ציפית שביום הראשון היא תמשוך את תו האישום נגד נתניהו?
לא, אני ציפיתי שהיא לא תדבר כאילו המטרה זה הרשעה ולא צדק.
Another big story that we're following tonight, thousands of protesters across the country marching in the streets over the issue of abortion. Large events from coast to coast, many outraged by the leaked Supreme Court draft opinion and the strong possibility that Roe v. Wade could be overturned.
בוא נדבר קצת על הפלות, זה הנושא המרכזי בארצות הברית עכשיו. נכון שהוא גם קצת מפלג את השמרנות. דעתך על זה בישראל, איפה זה עומד?
שבישראל זה נון אישו.
למה?
מפני של הדת.
חוץ מאגודת אפרת.
לא, אבל באופן עקרוני, ההלכה היהודית מעדיפה את היולדת על הילוד שעוד לא נולד. אז יש לה יחס לא קטגורי עוין להפלות. וזה אכן לא נהיה אישו פוליטי פה.
טוב, עדיין צריך להגיע לוועדה, לשקר בהרבה מקרים, ואז
אני לא מומחה בזה, אבל זה לא אישו פוליטי של השמרנות
לא
הישראלית.
לא יהיה אישו פוליטי כמו אישים אחרים שאחר כך פתאום יהיו?
אם יצליחו לייבא את הדבר הזה מארצות הברית, בלי להתאים אותו למקור, אני לא רואה שזה הולך להיות אישו, אבל אני טועה.
להטאבים, איך זה פתאום הפך להיות אישו? חזרה?
זה הפך להיות אישו לא לגבי הלהטאבים עצמם, אלא לגבי מה שהפך מסובלנות ופתיחות וגיוון. אני חושב שבנושאים האלה אני יותר פתוח ומגוון מרוב הבורגנות הישראלית.
טוב, אבל שומעת נגיד את שמעון ריקלין, ההתבטאויות האחרונות
אני,
שלו.
אני לא אחראי על שמעון ריקלין, אבל מה שקרה בארצות הברית הוא שמכניסים דברים כמו עידוד לבלבול מיני בחינוך בגן. זה כן מגיע לישראל, אתה יודע, אמרה לי ידידה קרובה, שהילד שלה בכיתה, אני לא זוכר איזה, כיתה מאוד צעירה, הסבירו לו איך אנשים שעוברים לשינוי לניתוח מין, איך הם בכל זאת חווים אורגזמה. אני חושב שהוא לא אדם הזה אורגזמה עד אותו רגע. אז לכפות את הדבר הזה על ילדים בגיל כיתות מוקדמות, נראה לי דבר לא הגיוני. אז תראה, מה עשו מזה באמריקה? באמריקה יש אנשים שלא מתנצלים. כי הם לא חושבים מה הם יצטרכו להצטדק אחר כך בפודקאסט בארץ, נכון? הם לא, רון דה סנטיס, הוא מצפצף על הדברים האלה. אז הוא עשה חוק, אמר, אין, אתם לא תעשו את החינוך הטרנסג'נדרי לילדים, לא תגידו לילדים שהם יכולים לבחור את מינם, גן ילדים עד כיתה ג'. אז מה עשה השמאל? קוראים לזה Don't Say Gay Law. כאילו שזה איזה חוק נגד הומואים. החוק הזה הוא לא נגד הומואים, החוק
אתה הוא... אתה תומך בו.
מאוד תומך בו, ודאי. אנחנו מדברים על שמרנות, ואתה עושה לי חידון העמדות הפוליטיות על השמרנות האמריקאית, שהוא בעצם חידון הפוליטיקלי קורקט. כי אני מכיר את הסוג של הדיונים האלה. הדיונים האלה זה, נחכה שתיקשה לשולחן, תפוס אותך על משהו, ואז נגיד שאתה לא פוליטיקלי. אני לא משים אותך בזה. אני לא משים אותך בזה, אני אומר, אבל זה, הרי זה המודוס ויוונדי שנהיה בדיוני השמאל והימין.
לא, השאלה אבל באמת מה האידיאולוגיה, נכון? נזכרת את הביביזם. הביביזם זה מרכיב משמעותי באידיאולוגיה השמרנית הישראלית.
אתה אמרת ביביזם. ביביזם זה המונח המחובס לצ'חצ'ח, שהוא ניסיון לצייר את הימין המסורתי כדבר בזוי, עלוב,
לא אמרתי את זה בשום שלב.
המילה ביביזם.
כמו טראמפיזם בארצות הברית. יש טראמפיזם, יש שמרנות ויש טראמפ, אז בישראל יש כנראה שמרנות ויש את ביבי.
לא, יש ליכוד.
טוב, שבראשו כרגע הוא מועד בנימין נתניהו.
אבל לקרוא לזה ביביזם, זה ניסיון לומר על זה שזה דבר איכשהו עלו ובזוי. וזה,
אמרתי.
אתה לא אמרת, אני אומר מה משתמע, וזה משתמע כל הזמן.
אבל זה לא סוג של קאט?
מה? תגיד, אנשים שמצביעים לליכוד הם קאט?
לא אמרתי אנשים שמצביעים לליכוד.
לליכוד יש אג'נדה?
ברור.
אז מצביעים לאג'נדה. כשזה בימין קוראים לזה קאט. כשתמר זנדברג מזמינה את הגורו ההודי של ה... של איכות הסביבה, והם נשקים לו את העדיין, זה לא קאט.
גם על זה אגב נכתב אצלנו שזה קאט, אבל בסדר. אפשר להתווכח על נושא הקטות, אבל תסתכל, גדעון סער אומר שהוא היה מוכן ללכת לממשלה עם הליכוד, אבל לא עם נתניהו. בנט אמר את זה, אז זה כן סוג של קאט שיש בן אדם אחד שעומד בראש, ולא מפנה את תפקידו לטובת התנועה.
תשמע, בשמאל יש איזה, אני מרגיש שזה אי-הבנה, אנחנו חייבים לשדר יותר טוב את העובדה שיש דבר כזה דמוקרטיה. השמאל, וזה אתה יודע, כל הספר שלי עוסק בזה, השמאל הוא בעצם אנטי-דמוקרטי. הדבר שמניע את כל מה שקראתי לו, הניידים, האליטה, זה להוציא את הכוח מהידיים של נבחרי הציבור ולהעביר אותו לרשויות אחרות. אז בתוך זה מבזים את הדמוקרטיה. הליכוד הוא המפלגה האחת שאיננה קט, לא היחידה, גם מפלגת העבודה, ויש בודדות עוד. שאר המפלגות הם...
כי יש פריימריז.
כי יש הליך דמוקרטי. איזה היגיון יש בלקרוא למפלגה שבוחרת בהליך דמוקרטי את המנהיג שלה ומתעקשת על בחירתה לזה שיש יאיר לפיד שמקים, לא יודע, חברה בעם שקוראים לה בטעות מפלגה, שבה יש 19...
כן, אנשים הצביעו גם לא.
19, אבל לקרוא לזה מפלגה זה פשוט נראה לי השחתה של המילה, מפני שהדבר הזה הוא דיקטטורה של אדם אחד שיכול להחליף את כל האחרים. אז לזה לא קוראים קאט, ולנו קוראים קאט.
אולי בכנסת הבאה.
החליפו את התקנון, כי אתה יודע למה עשו תיקון בתקנון? כי עמד לפקוע המועד שעד אליו חל הסעיף שרק יאיר לפיד מנהיג המפלגה.
לא באתי לדבר על יש עתיד, אבל אני חייב להגיד שאני מאזין לך רבע שעה בקשב רב, דוקטור טאוב. אני דבר אחד, אני לא הבנתי עדיין מה זה השמרנות, אני לא כל כך הצלחתי להבין.
כן, גם אני לא.
אני לא מדבר על היסודות הפילוסופיים ועל המאה ה-17 וה-18 והתעצבות המהפכה הצרפתית והמהפכה האמריקאית.
Maybe you should.
רגע, מה, לא, לא. כי אני לא רואה את הקשר הישיר, אני אגיד לך מה אני רואה, בסדר? אני רואה שהשמרנות, אני רואה שקבוצת ההתייחסות של הימין הישראלי עברה מיהדות ארצות הברית לאבנגליסטים. ומייבאים לכאן את כל מה שהאבנגליסטים חושבים בו, כי הם בני הברית שלנו בארצות הברית, במלחמת התרבויות וכיוצא בזה. אני חולק עליך בעניין ההפלות, אני חושב שאנחנו נייבא כאן ארצה, בהתאמות מסוימות כמובן למצב כאן, את הוויכוח על ההפלות. את הוויכוח על הזהות המגדרית, את, אני רואה שיש אנשים שמקדמים את הנושא של הוויכוח על נשק. עכשיו, אתה שואל אותי אם זה שמרנות, לא שמרנות, כן שמרנות, ליברליות, אני לא כל כך מבין מה זה חשוב לענייננו אנו, אלא לדעות עצמם, ובדעות עצמם אני מתקשה להאמין שאתה באמת תומך. זאת אומרת, האם אתה באמת תומך באיסורים על הפלות, האם אתה באמת תומך במגבלות על זוגיות חד מינית, וכיוצא בזה, אתה נראה לי הרבה יותר ליברלי מאשר המחוזות האלה. אתה לא רואה את הניסיון לייבא לכאן את ההגדרה האמריקאית למה שהיא שמרנות?
כן, אני רואה, ואני חושב שזה לא רלוונטי כל כך, ולכן זה לא באמת יצליח, מפני שכפי שאמרתי, הציבור שהוא באמת שמרני, הוא הליכוד, והאג'נדה האמיתית של הליכוד לא תהיה הפלות. האג'נדה של המחנה הלאומי תישאר לאומיות, ולכן אם יש דבר...
אז למה קראו לזה כנס השמרנות ולא כנס הלאומיות? כי האנשים האלה כן רוצים להיות איזושהי הגדרה של שמרנות שבאמת מגיעה כנראה מאמריקה.
נכון, ואני לא בהכרח מקבל את זה. ואני לא הייתי רוצה ששמרנות יהפוך למיתוג החדש של הציונות הדתית. מפני שזה לא מיתוג מתאים, ומפני שתחת המיתוג הזה קורות סטיות כמו החבירה של אלמנטים הציונות הדתית עכשיו אל השמאל, במסגרת איזה תפיסות שיותר קל לסדר אותם עם אמריקאיות מאשר עם ישראליות.
טוב, אבל חיים שאל אותך מה זה, בוא תגדיר לנו את זה.
כבוד למסורת, ושנית לאומיות, אני חושב שהמחנה השמרני בכל העולם, אם יש, ואמרתי זה בכנס, אם יש דבר משותף לכל האנשים שהתכנסו פה, זה לא ה-Second Amendment והרשות לשאת נשק. האנשים שהתכנסו פה, והאנשים שאליהם הם מדברים, והימין הישראלי, האג'נדה שלו, היא אג'נדה של מדינת לאום יהודית, ולכן היא לאומיות. פעם השמאל והימין התווכחו על יהודה ושומרון. עכשיו הם מתווכחים על מדינה יהודית.
גם זה לא באמת. רוב המפלגות הציוניות...
הציוניות הנומינליות. ככל שאני מבין, המפלגות של השמאל, וזה כבר כולל את, 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 את לפיד, כי האנשים האלה מצביעים, הם מבולבלים, ולפיד עצמו, ובעיניי אמרתי את זה כמה פעמים, זה, לפיד זה סכנה תרבותית, לא רק סכנה פוליטית. זה ריק גמור ששואב את המשמעות ממילותינו. אני לא מדבר על זה שהוא מחליף אג'נדות כל שנייה, אבל גם בפועל, אם מסתכלים על מדיניות, מה שקורה מהממשלה הזאת מתחת לאף שלנו, זה שמוכרים את יסודות הציונות לאחים המוסלמים.
טוב, לא נתניהו התחיל את זה קודם, אבל לא נתפקח על זה,
לא
אבל
למגזר... מה הערבי.
שמה לפיד יעשו? יהפוך את זה למדינת כל אזרחיה?
לפיד יאפשר את זה, כן? וזה, וההתחלה היא הכשרה של קואליציה.
טוב, עוד פעם, נתניהו עשה את זה קודם, אבל חבל להתווכח על זה.
זה לא נכון, וחבל להתווכח על זה.
באמת חבל.
אבל זה ששברו את הטאבו, ואני יודע שהשמאל כל הזמן אומר, אז מה, אתם גזענים, אתם לא רוצים לשבת עם ערבים? לא. לא רוצים לשבת עם מפלגות שהאג'נדה שלהם היא די-יהודיזציה של מדינת ישראל. וזה שהטאבו נשבר...
טוב, מנסור עבאס בא לבית הכנסת בלוד אחרי הפרעות ודברים מהסוג הזה.
חביבי, מנסור עבאס הוא מהאחים המוסלמים. אנחנו נתרכז רק בג'סטות.
אבל אסור לו להיות באחים המוסלמים?
קודם כל, הפלג הצפוני הוא מחוץ לחוק אסור. אמנם יאיר גולן, אני לא יודע אם זה דווח בארץ, אבל יאיר גולן נעם בהפגנה של הפלג הצפוני שהוצא מחוץ לחוק. אז יש פה, עכשיו זה לא, השאלה היא לא רק מה אסור ומותר. השאלה היא, האם זה הופך לטבו שנשבר, שאנחנו נקים קואליציות, שאחמד טיבי קרא לה בצדק, הקואליציה הישראלית הפלסטינית הראשונה. אז אנחנו רוצים פה ממשלה ישראלית פלסטינית, הוא לא אמר יהודית פלסטינית, אנחנו רוצים פה מדינת כל אזרחיה, שבה תנועות אנטי-ציוניות, לא מדבר עכשיו תומכות טרור, זה אישו נפרד, אבל שהאג'נדה שלהם מנוגדת לחוק יסוד הכנסת, ישבו בכנסת, אז שברו פה טבו גדול.
תראה, אני מסכים איתך לגבי שהשמרנות שמה על נס את נושא הלאומיות, שבאמת מאז שנות ה-90 אנחנו רואים איזשהו ניסיון להגדיר את האנשים כגלובליים, גם מבחינה תרבותית, כי בסופו של דבר אתה גם במובן מסוים, אתה גלובליסט, דוקטור טאוב, וכולנו.
נייד. סוציולוגית.
כן, אני קראתי ספר אחד. אני חולק עליך אגב בניידים ובנייחים, כי לצורך העניין, האדם הלא משכיל, הפועל בזבל, במובנים מסוימים יותר נייד ממני. כי הוא יכול ללכת להיות פועל בזבל בניו יורק בקלות. מניגוד אליי, שאני אולי אתקשה קצת
הוא לא יקבל ויזה.
בפריז, בגרמניה ובכל מיני מקומות. אתה רואה שאגב, הגירה היא הרבה פעמים הגירה של המעמדות המאוד מאוד נמוכים.
כתבתי על זה שיש גם פרולטריון נייד.
ובמובנים שמים יותר ניידים.
יש ברית בין האליטה לבין הפרולטריון
נייד. אבל נשים את זה רגע בצד. אני מסכים איתך שבאמת יש קרב על הנושא של הלאומיות, והקרב הזה גם לא הוכיח את עצמו. זאת אומרת, בעיניי המבחן הוא האם אתה מוכן להרג במלחמה למען בן לאום שלך. ואנחנו רואים שכל הניסיונות לגבש קואליציות גלובליות שיהרגו וילחמו למען ערכי המערב באפגניסטן, זה לא עובד, זה הכל מתפרק.
נכון.
אף אחד מישראל לא רוצה להרג למען צרפתי, ואף צרפתי לא רוצה להרג למען ישראלי, וזה בסדר. אבל, אני חושב שהצד השני של המטבע, זה שלאומיות היא בקלות מאוד יכולה להיות גזענות. ואני חושב ש... כל הנושא של ערבי ישראל הוא מוכיח את הטענה, שכן, שהרצון להילחם בלאומיות, כשאנשים רואים את עצמם נעלים על אנשים אחרים, אך ורק בגלל הדרכון שאיתם הם נולדו, יש בזה משהו.
אז הלאומיות בתפיסתה הציונית היא לא זה שאתה נעלה על מישהו אחר. ואתה יודע, כשהייתי בשמאל, אז התמיכה שלי במדינה הפלסטינית נבעה מזה שאני לאומי, ומזה שאני ציוני, ומזה שהציונות יושבת על הזכות להגדרה עצמית של כל העמים. אבל הלאומיות... בתפיסה הרצליאנית, שהיא גם התפיסה של ג'וזפה מציני, גם התפיסה של וודרו ווילסון, היא תפיסה שבעברית יש לה את השם היפה משפחת העמים. ולכן היא טוענת שכל בן אדם יש זכות לעמו להגדרה עצמית. עכשיו, זה שיש מיעוטים לאומיים במדינות לאום, זה לא אחרי אנחנו המצאנו את זה. כמעט בכל מדינות הלאום, נקרא לזה הנורמליות, כי חברות מאגרים זה סיפור אחר, ארצות הברית. אבל בכל מדינות הלאום יש מיעוטים לאומיים, וההגדרה של מיעוט לאומי זה שהוא לא שותף ללאומיות שמבטאת המדינה. אז אף אחד לא דורש מאיטליה להפסיק להיות איטלקית, בגלל שיש שם מיעוט אוסטרי, או מיעוט דובר גרמני.
קודם כל, אבל אתה רואה בלאומיות הזאת מתחרה.
לא, אבל דורשים ישראל להפסיק להיות יהודית.
אבל גם אף אחד כיהודי, בארצות הברית לצורך העניין, אף אחד לא דורש מיהודי להפסיק להיות יהודי. אבל אתה רואה בלאומיות הזאת לאומיות מתחרה, אתה לא רואה את הלאומיות שיכולה לחיות בכפיפה אחת, אתה חושב שזה, אתה רואה בזה מלחמה אינסופית בין הלאומיות שלנו ללאומיות הערבית, שצריך לנצח אותה כל הזמן. אבל בסדר, אם זאת שמרנות, זאת שמרנות, אני למדתי.
אם אנחנו מדברים על דת ואלוהים, אז איפה זה עומד מול היהדות?
אני חושב שדת בגדול זה בצורותיה הטובות זה כוח ממתן.
לא, אתה מדבר על מדינה יהודית, אז כולנו פה סביב השולחן יהודים, לפחות לפי הגדרה של משרד הפנים, אז מה זה אומר?
מה זה אומר לדת ומדינה? המדינה היא לא יהודית בדתה.
אלא במה? מסורתית, בתרבותית?
לא, בלאומיות. לישראל אין דת רשמית. ישראל אין לה כנסיית מדינה. אז היא יהודית בלאומיותה. היא לא מדינת הדת היהודית. היא מדינת הלאום היהודית, והקימו אותה חילונים. אז אם אני מרוצה מיחסי דת ומדינה בישראל, לא. אני לא מרוצה.
אתה לא רואה בתנועה שמרנית כתנועה דתית שמבקשת להנחיל על כולנו את ערכי הדת? גם בחול, גם פה. בוודאי שאנשים דתיים נוטים הרבה יותר להיות שמרנים, זה לא...
ולכן יש לי מידה רבה של אמפתיה כלפיהם, כיוון שאני חושב שזה גורם מרסן, יוצר סולידריות.
אתה יכול לראות אגב בדונלד טראמפ כמה ריק ורקוב אדם שלא מאמין משום דבר.
אני מניח שזה הטרלה, נעזוב את זה כאן, את דונלד טראמפ. כי דונלד טראמפ הוא לא שמרן, הוא באמת לא שמרן. דונלד טראמפ יצר ברית עם השמרנים, כי דונלד טראמפ הוא לאומי.
ונתניהו שמרן לדעתך?
נתניהו שמרן גם באופיו. נתניהו זה בן אדם...
באופיו שמרן, כל פרשן בארץ כתב את זה 10,000 פעמים.
לפעמים בארץ תודקים, אתה יודע, זה לא חוק טבע שלו.
כן.
אז הוא שמרן גם באופיו.
שמרן ופחדן, אגב, כתבו בדרך כלל באותו משפט.
אז שמרן, אני אגיד, בסדר? הדברים שהאדם הזה עמד בהם, בתור חייל ועד בתור התקפות של העיתונות, פחדן יהיה קשה להגיד לו, אבל הוא מאוד מאוד זהיר, זה אני מסכים. אבל הוא גם מחובר למסורת, זאת אומרת...
אוכל שרימפס ו...
זה לא קשור.
אני לא מסכים איתך אגב בעניין הזה של אוכל שרימפס. פה אני עם דוקטור גדי טאב, זה לא קשור ל...
מותר לו לאכול מה שהוא רוצה.
זה לא קשור לעניין האישי. אתה יכול גם להגיד שהוא נעף באשתו, עזוב, זה לא העניין.
כשראש הליכוד שם כיפה, זה נראה טבעי, וכשראש מפלגת העבודה שם כיפה, זה נראה תעמולה. ויש לזה סיבה. מפני שהתפיסה היסודית היא באמת מסורתית.
טוב, גם אבי גבאי אמר שהשמאל שכחו מה זה להיות יהודים, ואיפה הוא היום?
שוכחים את המשפט הזה נאמר בהקשר, גם כשנתניהו אמר אותו, והוא נאמר בהקשר לתפיסה ביטחונית, ועשו מזה זה עניין, ובדיעבד הסתבר שהוא צדק הרבה יותר ממה שהיה נדמה לו, כי השמאל עכשיו, הוא לא רק שכח מה זה להיות יהודית, הוא באופן אקטיבי מנסה להשכיח. אז זה שהשמאל הוא לא רק שכח מה זה להיות יהודי, הוא לוחם כנגד יהדותה של המדינה, הוא עדיין לא נלחם בעברית. נראה, נחכה, באוניברסיטאות כבר יש, אתה יודע, תוכניות ללימוד בשפה האנגלית וככה, נראה. תראה, חסר לי פרק בנהדים ונייחים.
אני חושב, ראיינתי את...
ספר הבא, נשמע לי ספר המשך מגיע, כן, בוא.
במילים אלה, אז ראיינתי את השגריר פרידמן, לכבוד כנס השמרנות, שדיבר שם, והוא אמר...
שגריר ארצות הברית לשעבר בישראל.
הפוליטיקה האמריקאית לא תבוא על תיקונה if we don't fix the press, אם לא נתקן את התקשורת. וכפי שאתה יודע, אולי אני כותב מאמרים אצלכם בעיתון, אז התקשורת הפכה פוסט-ג'ורנליסטית במונח היפה של חוקר התקשורת אנדרי מיר.
כן, אבל כשאתה כל הזמן אומר את זה, את התקשורת הזה, אז אתה מדבר על תקשורת השמאל. אתה שוכח שתקשורת הימין היא אותה מחלה, ואף הרבה יותר קיצונית.
אז דעתי שלא.
זה תמיד מצחיק אותי שיש את הספר הזה של חנן עמיוך, זה נקרא...
סדנה להנדסת
התודעה. שיש את המבוא מאת גלית דיסיטל. שהייתה בעת כתיבת המבוא עיתונאית, ויום למחרת דלגה על הפוליטיקה, ואותם החולאים שהיא מטריעה נגדם במבוא, היא חוטאת בכולם. אל תהיה עיוור לזה, גדי, שיש גם בעיה בתקשורת הימין.
חיים היקר, אי ההסכמה שלנו היא כל כך עמוקה בעניין הזה, שאני מציע שלא נלבן אותה פה היום, אז אני אגיד את זה רק בסיסמה, ונמק את זה בספר
שלנו. מה, ערוץ 14 עושה עיתונות טובה לדעתך?
כן. באיזו אופן? כי יש הבדל עקרוני. השמאל נלחם לכפות נרטיב שקרי, והימין נאבק על האמת.
טוב, וכך, זה עניין של... לא תצליח יודע, לנצח בוויכוח הזה
אני לא מצפה, כן, אני כן, לא כן, מצפה, בדיוק, כן. אבל יש לי, אני אומר לך שיהיה ספר שלם לנמק את זה, ואתה ראית את זה בבחירות באמריקה.
אתה יוצא ספר.
אני עוד לא כתבתי אותו. No? אז אני, ראית את זה בבחירות באמריקה, מה? השמאל עשה ערב הבחירות, ערב הבחירות היה סיפור מטורף.
טוב, אבל טראמפ אחרי הבחירות טען שהוא ניצח בבחירות,
זה לא פוד עם דוקטור טאובל בלי הלפטופ של אנטר ביידן.
בבקשה, היה סיפור עיתונאי לגיטימי, התגלה הלפטופ של אנטר ביידן, יש שם דברים...
אגב, אני רואה אתם בסוף התנצלו על הסיפור הזה.
שנה וחצי אחרי.
נכון, אבל התנצלו.
שנה וחצי אחרי, וכשאני כתבתי את זה, קודנר, כשאני כתבתי את זה פה בעיתון, אז עיתונאים בטוויטר קראו לסגור לי את הטור, ולמה הארץ מאפשר להפיץ פייק ניוז, הרי זה מה שהם הצליחו לעשות, הם לקחו סיפור... אבל רגע, תן לגמור את המשפט, טוויטר ופייסבוק חסמו את הסיפור הזה מלהתפרסם ערב בחירות. זה מאבק על השקר. השקר של ג'ו ביידן הוא הנורמלי.
אחרי הבחירות, כשטראמפ טוען שהוא ניצח, למרות שכל העובדות מדברות אחרת, זה לא שקר?
אני לא אמרתי שטראמפ ניצח.
זה לא אתה, אבל אמרת שיש אמת ושקר, ומחנה אחד מייצג אותו.
אבל גם לא דיברתי בשם טראמפ. והרעיון שטראמפ שקרן והדמוקרטים אומרי אמת, הוא רעיון מגוחך. טראמפ, תודה, כמו שאמר, אני מאוד אוהב את הכותב הזה, שהוא לא טראמפיסט, דרך אגב, אנדרו מקארתי, שכתב פעם, טראמפ הוא יורק רסס כללי לכיוון של האמת. לעומת זאת, אובמה עשה מערך הונאה משוכלל כדי למכור לארצות הברית את הסכם הגרעין, על בסיס שקרים שטבע בן רודס ואחר כך התגאה בזה. זאת אומרת, יצרו פה, אז זה דומה לסיפור של אנטר ביידן. אז יש פה מערך שקר, כמו שהיה בישראל מערך שקר, כדי להסתיר את הנאומים של ערפאת, כשהוא הגיע לישראל שקורא לג'יהאד.
בוא נסיים רק עם העידן שאחרי נתניהו, תחשב שהשמרנות הישראלית תשרוד את העידן שאחרי נתניהו, ואיך היא תראה?
אני חושב שהשמרנות הישראלית זה הכתפיים הרחבות של המחנה הלאומי שמוחזק על ידי המוני מצביעי הליכוד שלא התבלבלו. אני חושב
שמי שיהיה בראש הליכוד, הם יצביעו לו.
אני חושב שמי שייצג את האג'נדה שלהם, הם יצביעו לו כי הם מסורתיים ולאומיים. ואני מסתכל במבט לאחור, ואני מסתכל על כמה מטורללת האינטליגנציה הישראלית. אני אומר לעצמי, שלולי העלייה המזרחית, שמפאי פחדה ממנה שהיא תהרוס את הציונות, ללאה הציונות לא הייתה שורדת את שנות ה-2000.
טוב, גדי טאוב, חיים לוינסון, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לכם.
שלום ענת ג'ורג'י.
שלום ליאור קודנר, נעים להיות פה.
נכון, מגישת הפודקאסט המרקרים פה אצלנו, אבל פה על תקן אוכלת אבטיח, בסך הכל רצית לאכול אבטיח, ומה קרה?
וואי, ליאור, פעם ראשונה שאני על תקן אוכלת אבטיח בחיי.
זה תקן חשוב, אבל בחיים.
זה תקן מאוד חשוב וגם תקן מאוד ממצא. אז מעשה שהיה כך היה.
כן.
ערב יום העצמאות, אנחנו מוזמנים לחברים, ואני מתנדבת להביא קינוח.
הכי פשוט אבטיח.
אני מחליטה להביא אבטיח, ו... מה שנקרא, שמה את פעמיי לסופר הקרוב לביתי, רואה שיש אבטיח ב-11 שקלים לקילו, ומגיעה לקופה, וזה 67 שקלים. מודה שנחנקת קצת, אבל אומרת, נו, יום עצמאות וזה, כבר קניתי גבינה בולגרית, אז...
ולא צריך לבשל, חסכת את הזמן בישול בבית.
חסכתי תשאל, וגם באמת זה מגניב, תחילת הקיץ, ואני מגיעה הביתה, ולמחרת בבוקר אני חותכת את אבטיח לקוביות, רוצה להכין אותו יפה, ותואמת, ומקבלת חום, הטעם דלוח.
עדיין הבאת זה לחברים, אבל.
לא.
לא.
לא, יש גבול.
עשית משהו אחר.
פשוט זרקתי אותו לפח, ולכל הטוקבקיסטים, כן, שהיה להם מה להגיד על הטור שלי, אתה לא יכול להחזיר אבטיח חתוך. אתה יכול לנסות.
להחזיר לחנות. כן, הטוקבקים היו קיצוניים.
הטוקבקים היו, למה לא החזרת, למה את מבזבזת הרבה כסף. כן, מסתבר שהאבטיח מוציא הרבה מאוד אמוציות מהאנשים. אז שני דברים אני רוצה להגיד על זה. לא קניתי הביתה, קניתי למסיבה, לא שזה.
גם מותר לקנות אבטיח הביתה.
גם מותר לקנות אבטיח. תראה, לא הייתי קונה ב-11 שקלים לקילו, כי אני יודעת שהמחיר אמור לרדת, ולא תיארתי לעצמי שהוא לא יהיה טעים, ובקיצור אני זורקת אותו לפח, ומחליטה לברר במסגרת הטור שלי, למה הוא כל כך יקר, ויותר מזה למה הוא לא טעים. וכמו כל דבר, בעצם בתחילת העונה יש הרבה ביקוש, מעט היצה, ולכן המחיר עולה. והעניין של הטעם, בעצם אני מגלה שזה לא דבר חדש. מאז 2017 יודעים שיש בעיה עם הטעם של האבטיחים, ואני פונה לאורח השני שלך, והוא יכול להמשיך מפה.
אז הנה פרופסור אלי פליק, הוא חוקר במכון וולקני, מומחה לאבטיחים, אני יכול להגדיר אותך ככה?
מומחה לירקות פרי.
ירקות פרי. אז אבטיח, למה לא טעים?
שאלתם אותי שאלה קשה מאוד. רוב האבטיחים היום שאנחנו אוכלים, הם מורכבים על דלעת.
תסביר לנו מה זה אומר, גידלו קודם דלעת ופשוט שמים שם?
זאת אומרת שאתה מגדל את הדלעת, אתה מגיע לשתיל נגיד בין 3-4 עלים, מסיר את העלים, נשאר עם השורש, במקביל אתה מגדל את האבטיח לשלושה עלים, חותך, זורק את השורש, אז יש לך החלק העליון זה אבטיח, והחלק התחתון זאת הקנה.
צריך להגיד שהם אותה משפחה, ולכן עושים את
זה. אותה משפחה זה משפחת הדלויים, ומרכיבים אותם. נוצר פצע, והפצע הזה צריך להתאחות.
אז לכן לאבטיח יש טעם של דלעת?
או, ולכן ישנה בעיה, בין היתר, אם אין התאמה מוחלטת, בין הקנה, שזה החלק התחתון, לרוכב, שזה החלק העליון, אתה יכול לקבל אבטיח בטעם של דלעת, בצורה של דלעת, במשקל של דלעת, בצבע של דלעת.
ולמה אי אפשר פשוט לגדל אבטיח כמו פעם, כמו שענת אכלה בילדותה, אבטיחים טעימים, אמנם היו גרעינים, אבל היה טעים.
תראה, פעם, לפני הרבה מאוד שנים, היה חומר הדברה שהיה הורג את הכל, כולל את זה שהדביר את האדמה, וזה נקרא מטיל ברומיד. החומר הזה נאסר לשימוש מכיוון שהוא עושה חור באוזון. ולכן עברו לשיטות פחות יעילות, כמו למשל חיטוי סולרי שפותח בפקולטה לחקלאות, עם איזה חומר הדברה, אבל בגלל שהחקלאות פה מאוד אינטנסיבית, אין לנו מספיק שטחי גידול. כתוצאה מהחקלאות האינטנסיבית, נוצרות מחלות קרקע, שהטיפול הזה היום לא הורג אותם לחלוטין.
ולכן, שהדלת עמידה בפני המזיקים האלה.
ולכן מצאו שהדלת באמת עמידה נגד מחלות הקרקע, נגד כל מיני עקות, בין היתר עקות כתוצאה מהמחלה. ולכן היום 95% מהאבטיחים הם מורכבים. וישנה בעיה נוספת, שצריכה להיות התאמה בין הקנה והרוכב. אבל גם ההתאמה הזאת היא מושפעת ממזג האוויר, ממקום הגידול, מאיכות המים, מהקרינה, מכל מיני דברים כאלה. ולכן ישנם בעיות של טעם שנובעות בין היתר מקנות ורוכבים שהם לא מתאימים אחד לשני. בשנים האחרונות התחילו להופיע וירוסים שלא היו בארץ. הווירוסים נישאים על ידי חרקים. וברגע שהחרק עוקץ את הצמח, לפעמים הווירוס גם נכנס לתוך הפרי, ואתה לא רואה שום דבר, אבל כשאתה חותך את האבטיח, ואתה רואה שהוא אדום לגמרי, עד שלא הכנסת לפה, אתה לא ידעת שבכלל הוא פגוע עם וירוסים. ואחת הבעיות הרציניות זה הווירוסים בשנים האחרונות, שמושפעים בין היתר גם ממזג האוויר. זאת אומרת, אם האביב שלנו חם, אז סביר מאוד להניח שבמהלך האביב ותאביב, תחילת הקיץ, יהיו הרבה מאוד וירוסים שיפגעו באיכות של הצמח, וזה ישפיע על האבטיח.
אז אם אני מסכם, זה גם יקר, גם לא טעים וגם עם וירוסים.
נכון, וזה קשה מאוד לראות. כלומר, עד שאתה לא טועם לצערנו הרב, אתה לא יכול לדעת באמת מה קורה לטעם של אבטיח, מכמה שבסופו של דבר, מה זה אבטיח טעים? אבטיח טעים זה אבטיח שהוא מתוק, והוא קרנצ'י, הוא כזה קריספי. אלה למעשה שני מדדי האיכות. שאנחנו יכולים לבחור אותו. לא שדופקים עליו, אפשר לדפוק עליו עד מחר, זה לא יאמר שום דבר.
ענת מסתכל בשיטות, עם הצ'וקצ'יק, עם הזה.
אם התחתית היא צהובה, זה אומר שהוא שכב הרבה זמן.
איך בכלל חקלאי יודע מתי לקטוף אבטיחים?
כמה שיותר מוקדם כדי לעשות כמה שיותר רווח.
א',
למשל.
זה למשל, אבל עקרונית, אבטיח הלא מחובר לצמח, ויש לו עוקץ. ליד העוקץ יש קנוקנת, אלא זה משפחת הדלויים, יש קנוקנת שהוא יכול לטפס. ברגע שהקנוקנת מתייבשת, והעוקץ מתחיל להתייבש, והכתם של הפ
פרי שיושב על האדמה הוא צהוב והוא קטן, זה פחות או יותר מדד הקטיף.
ושלכל פרי ויירק... אני יכולה להגיד לך שזה לא...
נכון, נכון, בדיוק ככה. זה מה שאני אומר, יש כל כך הרבה בעיות שלא תלויות בנו.
אז למה ממשיכים למכור את האבטיחים האלה?
שאלה מצוינת, זה כמו עם ישראל, אם לא יהיה לו אבטיח ולא תהיה לו עגבניה, אז הוא ישתגע.
טוב, אבל באמת זה רק ליופי, אפילו על זה אפשר להתווכח, אבל אם לא טעים,
אז תחמיץ אותו אם הוא לא טעים.
אז יור, אני אתן לך כמה נתונים. לפי הנתונים של מועצת הצמחים, יש 120 חקלאים בישראל שמגדלים מדי שנה 100,000 טון אבטיחים. הישראלי הממוצע אוכל מדי קיץ בין 15 ל-20 קילו אבטיחים.
טעים או לא טעים, עדיין אוכל.
הייתה ירידה, דרך אגב, זאת הסיבה
ש... נכון, הייתה ירידה, בוא נאמר, לפני בערך 10 שנים פנו אליי...
נכון, אפילו ב-2017.
לא, לא, אפילו קודם. פנו אליי, ואז באמת המדען הראשי של משרד החקלאות בזמנו יצא במיזם לבדוק מה קורה לטעם של אבטיח, ואספתי סביבי 7 צוותים של מחקר, גם מהאקדמיה וגם מהמו"פים החקלאיים, וגם ממדריכים חקלאים, ועשינו במשך 3 שנים מחקר מאוד ייחודי, שבמשך 3 שנים באזורים שונים בארץ, גידלנו את אותם שילובים. וחברים יקרים, אני רוצה לראות אתכם, איך אתם יוצאים מהמעבדה אחרי שטעמתם בערך 100 אבטיחים.
זה הסיכונים שבמקצוע.
וחלקם לא טעימים.
מה זה? תראו, היו מקרים שעיקנו את הנשמה, אני לא צוחק. ואז פתאום התחילו להיכנס הווירוסים. ולכן יצאנו בעוד המלצה, שחקלאים יעשו קטיפים סלקטיביים. כלומר, מה שהיום קורה, היום חקלאי מגדל את האבטיחים, הוא מוכר את זה בשטח, באים ואוספים את הכל. וישנם מידך מספר חקלאים, אמנם בודדים, שעושים קטיף סלקטיבי, נכנסים למקשה, חותכים אבטיחים, בודקים את הסוכר
כבר בעזרת... כבר בשדה.
בשדה, בודקים מספר אבטיחים בעזרת מכשיר שהוא מאוד זמין ומאוד זול, רפרקטומטר זה נקרא, הוא בודק את הסוכר, ואנחנו המלצנו שאם הסוכר הוא מעל בערך 11% סוכר, וכשהוא תואם אותו אז הוא מרגיש איזשהו מין קרנצ'יות, סביר מאוד להניח, אני אומר סביר מאוד להניח, שהאבטיחים יהיו טובים, אבל צריכים להיכנס כל פעם ולעשות כל פעם קטיפים סלקטיביים, שזה לא פשוט.
ככה מאבדים כסף. לא פשוט, אלא
בסדר, הרבה אבטיחים
מוכרים לפח. עדיף שענת תזרוק את האבטיח שלה והיא תפסיד את הכסף מהשושה החקלאי.
תשמעו, זה לא אמרתי. עכשיו, כדי להתגבר על הווירוסים, היום יותר ויותר חקלאים בקיץ, או בסוף האביב, תחילת הקיץ, עוברים לגדל את האבטיחים בבתי צמיחה, שיש שם רשתות נגד חרקים.
אז זה מאוד מאוד יקר.
המבנה עצמו הוא מאוד יקר, אבל יכול להיות שבסופו של דבר, גם בגלל ההתחממות הגלובלית, כתוצאה מעלייה של חרקים ווירוסים, לא תהיה ברירה, ובקיץ רוב האבטיחים שלנו יגודלו בתוך בתי צמיחה, כלומר בתי רשת. אבל סך הכל, חשוב לזכור נקודה אחת, שיש חקלאים מעולים בארץ, וצריכים לתת להם לעבוד. ויש מחקר יוצא מן הכלל, לא רק במכון וולקני, אלא גם באוניברסיטאות, באקדמיה.
אבל בשורה התחתונה, אבטיחים לא טעימים.
אבל נכון, וצריכים, צריכים... לחשוב או לדעת שהחקלאות זה דבר מאוד חשוב, וזה דבר לא קל, והיום אנחנו מושפעים מכל כך הרבה דברים, שאנחנו לא יכולים לשים את היד על גורם אחד לצערי הרב. אבל זה משהו חשוב, וזה טעים, וזה יפה, וזה גם בריא. אז להגיד לך לא לאכול אבטיחים? אני לא יכול להגיד לך, אבל ישנם תקופות שבאמת לא לקנות אבטיח, לצערנו הרב.
ענת ג'ורג'י, אלי פליק, תודה רבה שטעמתם וחסכתם לנו.
תודה ליאור.
הארץ השבוע, כאן סיימנו, בצוות, ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד, מאיה בן ניסן, שני אבירם ודן ברומר. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים, להתראות.